סיגל.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. קיבלתי מאייל אופר, מומחה לכלכלת חמאס, שעוקב אחרי מה שקורה ברצועת עזה. עדכון על בית חנון. בית חנון הוא המקום הכי אסטרטגי ברצועה, גבעה שלטת על סדרות וקו הרכבת לאופקים. אנו נמצאים במצב ייחודי שטרם נתקלתי בו. קרוב ל-100 שעות, 3 יממות, שאין שום דיווח בערוצי עזה מתוך בית חנון. אני בודק גם בערוצים מקומיים, קטנים ואזוטריים, גם כאשר מופיע משהו, ציטוט מתוך כתבות בהארץ על בית חנון. דיווח עדכני או צילום מהעיירה, אין כלום, אפס, נדה. זה מאשש את המחשבה שהעיירה התרוקנה כמעט לחלוטין. הדיווח האחרון הוא צילום וידאו ברוח 5 דקות של רחובות הרוסים וריקים. פרט לצלם שהסתנן לעיירה נראו בצילום עוד 2 אנשים בלבד. דיווחים קודמים הראו פינוי של כ-1,500 איש שנותרו ב3 בתי ספר בעיר. צהל מצידו אינו מדווח על פעילות כלשהי בבית חנון, וחשוב להדגיש כי לא כל העיירה שותחה, למרות שנוצר רושם כזה, חלקים ממנה עדיין עומדים, בפרט החלק המסחרי תעשייתי שקרוב למעבר ארז. בית חנון הפכה ליישוב העזתי הראשון שאפשר להגיד עליו כי מעשית זהו יישוב נטוש, זאת למרות מאמץ של החמאס למנוע זאת. במקביל יש הרבה דיווחים על פעילות צהל בבית להיה וג'בליה. שני ערוצים מקומיים של בית להיה מדווחים שצהל קורז ומראה להם לעזוב את בית להיה עד 14-30 היום. עכשיו ככה, עד כאן אופר, אבל אני לא יודע אם זה ביצוע מדויק של תוכנית האלופים, אבל זה נראה טוב, שכוח צהל.
5 בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני גם השוטר הרע. המדינה מתחרפנת ביממה האחרונה סביב מעצרם של 3 חשודים בירי פצצות התאורה לעבר בית משפחת נתניהו בקיסריה. אז קודם, בואו נדייק את העובדות. פצצות תאורה לא הורגות, הן מאירות. אין לי שום ספק שלחשודים לא הייתה מטרה לפגוע בראש הממשלה באופן פיזי. ואחרי שאמרתי את זה, אני קובע שטוב עשו המשטרה והשב"כ כשעצרו בפעולת בזק 3 חשודים. אני מקווה שאם תוכח מעורבותם ימוצא איתם הדין. המעשה הזה הוא גם אחד המטומטמים ביותר שנעשה מאז תחילת המחאה, וגם חצייה בוטה של קו אדום. אני קורא שוב כפי שקראתי פעמים רבות לכל אחיותיי ואחיי שיוצאים להפגין על הצנדת המדינה והדמוקרטיה. לא משתמשים בזיקוקים, בלפידים, בפצצות תאורה, באבוקות, בקפצונים, לא בשום דבר מהסוג הזה. פשוט לא. הכי פשוט לא. אני אשמח גם אם לא נשתמש במילה בוגד, כי קראו כבר בוגד לראש ממשלה כאן, וכזכור הוא נרצח על ידי הימין הקיצוני. ואחרי שאמרתי את זה אני מוסיף ואומר שרק בן אדם אחד עשה משהו יותר מסוכן משלושת החשודים הללו בסוף השבוע, וזה שר המשפטים יריב לוין, שקרא בתגובה לשיגור פצצות התאורה לחדש מיד את ההפיכה המשטרית. ההבדל הוא שאת לוין אי אפשר לעצור, יש לו חסינות, לכן פגיעתו רבה בהרבה מפגיעתן של פצצות תאורה. כי אחרי שנקלע לדיכאון ומשבר בעקבות השיבה באוקטובר, חוזר עכשיו יריב לוין לסורו. לא הספיק לו הנזק שגרם עד עכשיו, לא הספיק לו החורבן, הוא אדם מסוכן ומשולח רסן, ומפחיד אותי הרבה יותר מאשר המפגינים שחצו את הקווים. למען הסר ספק, גם נגד יריב לוין אסור לעשות שום דבר שחורג מהחוק, ובכל מקרה, אם אתם רואים אלימות או רמז של אלימות, נתקו מגע. נקודה.
עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
שבוע טוב.
שבוע טוב שיהיה.
אני רק הערה טכנית, מדעית למה שאמרת. פצצות תאורה עלולות להרוג. אני טיפלתי בכוויות די קשות מכמה כאלה. יש פצצות תאורה גדולות, אלה שמטילים ממטוסים וארטילריה. זה בדרך כלל מגנזיום, לפעמים גם זרחן, הם עלולות לגרום שריפות גדולות מאוד. הקטנות, למשל מדגם אופיר של חיל הים, שבהם כנראה נעשה שימוש בקיסריה, עלולות לגרום לקביעות. זה תרכובת כימית, אי אפשר לחבוט אותה במים. זה צרה.
רציתי לתקן אותך באמת שזה אפילו לא פצצות תאורה, אלא זיקוקי מיקום כאלה של חיל הים, אבל זה לא משנה, לא משנה. קודם כל, מודל חל התיקון, כמו שאומרים, זה לא זו השאלה, כן? זה, אני לא יודע, אני לא מצליח להעביר את המסר הזה, אני מנסה, אלוהים עדים מהיום הראשון, תתרחקו, לא להרים אבן.
לא לשחק באש.
יפה, בדיוק. מה עוד רציתי? טוב, סיפור קצר על פצצות תאורה, עשינו פעם סיור מילואים על קו בקעת הירדן, עוד לפני השלום עם ירדן, ואז עשינו איזה תרגיל מרדף, כאילו הייתה איזה נגיעה בגדר, אתה מכיר את זה בטח?
כן.
ולפי התרגולת, הסיור עומד ויורק שלוש או ארבע פצצות תאורה מעל הנגיעה, מעל הפרצה בגדר, ויורים פצצה ראשונה ואין כלום, ויורים שנייה ויורים שלישית, וכולן מוכרזות כנפל. ואז מתברר שהם ירו בטעות נפיץ על הירדנים. פשוט הפצצנו את ירדן.
מזל שפספסתם. מזל שפספסתם.
כל הגזרה כמובן הוקפצה וכל הזה. ולגבי בית חנון, הייתי שם. בית חנון זה הכי צפוני, נכון?
זה צפוני וזה על גבעה כזאת שבאמת הסיפור על הרכבת והחשש של ירי על הרכבת הוא משם. זה שולט ממש בעין על
מסילת
הברזל ועל סדירות.
סיירתי שם עם אבי רוזנפלד עוד לפני שהתפטר, האוגדונר, וכל הרצועה, אני מעריך לפחות קילומטר וחצי, שצמודה לקו הגבול הצפוני, לא קיימת. וגם לא תהיה. זאת אומרת, שיתחו אותה, כמו שאתה אומר. זה לפחות זה. נתיב העשרה לא יראו יותר את המגדלים האלה, בתוך החלון שלהם ידווחו ויצרחו, ואף אחד לא יעשה כלום.
כן. אני באמת לא יודע אם הולכים בעקבות תוכנית האלופים, או שזה וריאציה על העניין, אבל עובדים
אני
נכון.
אברך לך, אני אברך לך בחדשות, נחזור אחרי. אורחים מופיקים, אסף נבו ושני רומנו, אחראית על השידור, אחראי על השידור, בני אני מצטער, בני שאולסקי. אנחנו נפתח עם ביני אשכנזי, כתב משפט של וואלה, שלום ביני.
ערב טוב.
ערב טוב.
הדחת את אבי אשכנזי מתפקיד המרואיין הפותח.
הפתיח.
הכל ישר במשפחה.
בדיוק, ולא בכדי. אז חמישה ימים מוארך מעצרו של דובר ראש הממשלה אלי פלדשטיין והחשוד הנוסף. השופט אלרון, מאוד מאוד לא צפוי, השופט השמרן, הלעומתי, זה שיריב לוין רוצה שיהיה הנשיא, הוא זה שהופך את ההחלטה. אגב, אני צייצתי לפני איזה 10 דקות, שככל שאני יודע מה שהפך את כוונתו של אלרון הראשונית לשחרר את החשודים, הייתה שיחת טלפון עם גורמי ביטחון מקצועיים מאוד בכירים, שהסבירו לו את משמעות ההדלפה ואת הנזק שהיא גרמה. מה אתה יכול להוסיף לנו?
כך גם אני שמעתי ואני ממתין לתגובה על הדבר הזה, כך שאני לא יודע להגיד, אני ממתין לתגובה. גם אני שאלתי לפשר הדבר הזה. אבל מה אנחנו יודעים להגיד על אלרון? שנייה, בואו...
על הכל, על כל הסיפור, תתחיל לדווח.
טוב, קודם כל, אתמול היה דיון בדלתיים פתוחות, זה היה מפתיע, כי אנחנו היינו בתוכנית של בדלתיים פתוחות, ואז קצת יותר הבנו דברים שהיה אסור לדבר עליהם, או שלא שמענו אותם מפי הסנגורים או מפי הפרקליטות, אבל אלרון קיבל את ההחלטה שלו היום, נתן את הנימוקים, בנימוקים הוא די כיסח את החשודים, אני חייב לומר, ולכן היום לפרקליטות קל היום לקבל 5 ימי מעצר, מה שנקרא מעצר גשר, כי הפרקליטות והמשטרה היום הם הגישו הצהרת תובע, הם עוד לא הגישו כתב אישום, זה שלב שהוא לפני, מהרגע שאתה מגיש את הצהרת התובע, אתה יכול לבקש, תשאירו את החשודים במעצר בעוד 5 ימים, ובתום 5 ימים אני אגיש כתב אישום.
ואז אני אבקש מעצר אותו מהליכים, ולכן אתה קורא לזה גשר, כאילו זה מעריך את המעצר הנוכחי עד הגשת כתב אישום, ואז בעצם הם לא משתחררים ולא נגרם הנזק.
כן, וזה גם בעייתי. חייבים לומר שזה החלטה קצת בעייתית, כי בסופו של דבר הערכאות הלמוחות, שלום ומחוזי, הם לא קיבלו את הבקשות של המשטרה והפרקליטות בנושא הזה.
יכול להיות שהם לא קיבלו את הטלפון מאיש הביטחון הבכיר?
כנראה שזה מה שקרה, כן, אני לא מנסה להגיד
שלא. אבל יש לי שאלה אחרת, תראה, הטענה החמורה מאוד היא שזה לא רק חשיפת המסמך, זה עלול לגרום לחשיפת המקור. ואז צהל סיפר שבמאי נתפס מחשב במנהרות, ושם זה היה, אבל דובר צהל אמר ש... המסמך הזה הוא עבר עוד באפריל. אז למה הוא צריך להגיד שזה הוא עבר באפריל? אם הסיפור על המחשב היה הגיוני לגמרי לכל מי שמתעסק בזה, למה צריך לבוא ולהגיד זה עוד באפריל ובכך לחשוף מקור?
אז איה, אני לא יודע להגיד לך, לענות לך על זה, אני יודע להגיד לך מה שמעתי היום בבית משפט, זה מה הותר לפרסום. מה שהותר לפרסום, שהוא עבר קובץ ברשתות החברתיות לפלדשטיין, ושאחר כך הוא עברה לו מטפה. אם אתה שואל על המחשב הזה, אני לא יודע לענות לך על השאלה הזאת.
אני שואל על התאריכים, למה היה צורך לפרט את התאריכים?
טוב, אנחנו ארי, אנחנו לא יודעים, אז זה רזולוציה שאי אפשר להתמודד איתה עכשיו, אנחנו עוד לא יודעים את כל העניינים האלה וההתנגשויות בין התאריכים. אני יכול להגיד לשניכם שאני גם מחזיק כמה דברים כאלה שלא הותרו לפרסום, בעיקר בגלל שהם שורפים מקורות ויכולות, ואני מרכין ראשי בפני הצנזורה הצבאית, ולא מעלה על דעתי להעביר את זה לבילד, למשל. תגיד, מה זאת אומרת כיסח אותם? יש שם ציטוטים מאוד משמעותיים של אלרון בהקשר לנזק שעוד יכול. מה שאותי מפתיע זה שעדיין יכול אחרי הפרסום להיגרם נזק. זה אגב, אני לא מבין למה, אבל כנראה שאנחנו לא יודעים הכל.
אז א', כנראה שאנחנו לא באמת יודעים הכל, ב', כנראה יכול להיות, יש עוד שני מסמכים מסווגים, שהם אומרים שהם מחזיקים לא פורסמו ב-Jewish Chronicle או בבילד או בכל כלי תקשורת ישראלי אחר, ויכול להיות שמדובר בזה. והדבר השני, אנחנו, כמו שאתה אומר, אנחנו באמת לא יודעים הכל, אנחנו לא יודעים למה הם חשופים, מי היה חשוף, מי הם שומרי, מה שנקרא שומרי הסוד, לא יודעים. יש פה איזו פרשה שבאמת, רב הנסתר על המגלבה, וגם היום כשישבתי בבית המשפט סביב 10 בבוקר והנשיא מנחם מזרחי הקריא לנו את השתלשלות האירועים, רוב הפרטים היו יהודיים והיו בחוץ, חוץ משלושה פרטים שאני לפחות לא הכרתי, כמו למשל שהחקירה הסמויה התחילה בקבות פנייה של הרמטכ"ל, את זה אני לא הכרתי. למשל,
אז זה סימן שאתה לא עוקב אחריי וחבל.
אני עוקב דווקא אחריך אני עוקב.
אני פרסמתי כבר 300 פעם שהמתלונן, מי שהתלונן בשבק זה הרמטכ"ל בכבודו ובעצמו. אבל זה טוב שחזרת על זה עכשיו, כי אם אתה לא ידעת, סימן שאף אחד לא ידע, כי אף אחד לא עוקב אחרי, לא חשוב. אני יושב בחושך ואסבול.
אבל בוא שנייה, נתמקד.
לא, אבל מה שני הפרטים הנוספים?
אז עוד שני פרטים נוספים שאני לפחות לא הכרתי, ובטח עכשיו אתה שוב ותגיד שלא הכרתי.
ברור, פרסמתי אותם.
כן, זה שהמסמך הראשוני הוא עבר באמצעות רשתות חברתיות, אני חושב שהשופט מתכוון לטלגרם, ושלאחר מכן הייתה איזושהי פגישה בין פלדשטיין לבין אותו נגד, שמעביר לו את זה במעטפה, מכיוון שפלדשטיין אומר, תשמע, יש רימונים בתקשורת הישראלית, טוענים שהמסמך איננו אותנטי, ולכן אני צריך לקבל לידי את המסמך האמיתי והשלם. והדבר השלישי, שאני לפחות לא ידעתי שהוא במוסגר בצורה הזאת, ואני דווקא מאמין שזה כנראה, אולי ידעתם, שחלק מהדבר הזה פורסם ממש ממש בסמוך לרצח של ששת החטופים,
אני
אומר שזה נתון שדי זה עזה אותי באופן אישי.
אריאל? לא יודע איך זה קשור, אבל אם יש לנו עוד דקה, אני רוצה לשאול על פסק הדין לגבי האסון בנחל צפית היום. בית המשפט לא הרשיע אותם בהמתה בקלות דעת, אלא בגרימת מוות ברשלנות, שזה, והעונש המקסימלי שם הוא 3 שנים. השאלה, אם זה 3 שנים על כל האסון, או שכל אחד ממקרי המוות האלה, כלומר באופן תיאורטי הם יכולים לשבת 30 שנה?
הרי אני נאלץ להשיב אותך ריקם, אני הייתי היום בבית המשפט לשלום בראשון לציון, אני לא קראתי פסק הדין.
אז אני אענה, אני אענה, התשובה היא שהשופט רמז, פשוט שמעתי רעיונות בתקשורת מתוך בית המשפט, הוא רמז שזה יכול להיות מצטבר, זאת אומרת לא חופף, ולכן הם כנראה יכולים לקבל, והוא יחליט, אי אפשר לדעת עד שהוא יגזרו את הדין, אבל זה יכול בהחלט, הוא לא קבע חופף, ברגע שהוא לא קבע חופף זה יכול להיות מצטבר. וביני, באמת שאלה אחרונה, נשמעים היום איומים ונדון עליהם בין היתר עם המרואיין הבא שלנו, יותר מהרגיל ויותר מהמפלס הרגיל והווליום הרגיל של חברי קואליציה לפטר תכף ומיד את היועצת המשפטית לממשלה. איך רואים את זה במשרד המשפטים? כאילו ענייני נבצרות, סיפורים, כאילו משבר חוקתי וכו'.
לא, לא חושב שהם שמה. תראה, היועצת הוציאה את ה... היא לכאורה ירתה את הכדור הראשון במערכה, כי היא הוציאה את חוות דעת שלה בעניין היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה, וזה לא משהו חדש, כי היועצת סבורה, ואני חושב ש... קל לומר בהיגיון, שאי אפשר ביום אחד להעלים את כל היועצים המשפטיים,
מה זה יום אחד? חלקם 15 שנה כבר.
בסדר גמור, אין בעיה, לא אומרים לו להוציא אותם לפנסיה, אבל לא ביום אחד, באופן הדרגתי, הרי בסוף זה יישום של הרפורמה הלכה למעשה, או המהפכה המשפטית. אז
איך זה מהפכה המשפטית? זה החלטת ממשלה מ-2008.
כן, אבל יש עליה מסע ומתן כבר הרבה מאוד זמן איך ליישם אותה, איך לעשות אותה ואיך לייצר אותה. כרגע אני מבין שיש איזה עניין ספציפי עם היועץ המשפטי, של משרד האוצר, אסי מסינג, ששר האוצר כנראה לא חפץ בעיקרו. אם זה ב-2008, אריה, תענה לי אתה, אז למה זה בהול עכשיו וזה הרגע? אפשר היה לדען את זה.
טוב, לא רציתי שאלך לסיפור הזה, באופן עקרוני לפיתורים
של... באופן עקרוני אני לא שומע שמדברים שם כרגע על נבצרות, לא נשמע לי שזה הכיוון, אבל אם פרט מדבר על נבצרות, לי, לפחות לפי מה שאני מבין, הערב או מחר ראש הממשלה יצטרך לכתוב ולהסביר לבית המשפט, בכמה ימים ובאיזה תדירות הוא הולך להגיע לבית המשפט, ואז אולי השאלה הזאת תחזור.
בני אשכנזת, תודה.
תודה רבה.
פרסומת אחת.
חדש במימון ישיר, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי בתהליך נוח לקונה ובטוח למוכר. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
חבר הכנסת אריאל קלנר, ליכוד, שלום.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
יש מלא נושאים, בואו נתחיל בפצצות התאורה. תגובתך?
אני לא חושב שמישהו פה נופל מהכיסא, אחרי שנתיים שהסתה כל כך פרועה, שכבר באמת שברה כל סי, וחוסר אכיפת חוק מינימלית כלפי אנשים. אגב, אני מזכיר שההסתה פה לא הייתה על איזה מישהו מהשוליים החברתיים, איזה מישהו שתפס מגפון וצרח ברחוב. מדובר פה באנשים רמטכ"לים לשעבר, ראשי ממשלה לשעבר, אנשים בתקשורת, מעל גלי האתר, בכיכרות, צורר, בוגד, חבל תלייה. מה אפשר עוד לחשוב למה שזה בסוף לא, הרי לימדו אותנו תמיד שמילים מורגות, אני גדלתי בתקופה הזאת שהסבירו לכולנו שמילים מורגות, ו...
כן, אכן נרצח פה ראש ממשלה מתישהו.
אבל אריאל...
וכל המחנה, וכל המחנה שצעק שהמילים מורגות, פתאום, או שהוא, לא יודע, שהוא חלילה חושב שזה בסדר, או שהוא חושב, או שפתאום מילים לא מורגות. הכל
אפשרי. לא, אני רק רוצה רק שנייה, אריה, תכשלת שנייה, אני רק מרחיק את עצמי ועוד רבים מאוד כמוני שגם מגנים, מה זה מגנים? צובחים גינויים כולל היום, וגם לא משתמשים במילה בוגד מאז שרבי נרצח, כן אריה?
תגיד, מה אתה חושב הם ניסו לעשות? להרוג את ראש הממשלה? לשרוף לו את הבית? מה אתה מתאר לעצמך היה הניסיון הזה?
אני לא יכול להיכנס למוח חולני של כל אחד. מה חשב זה שזרק כזה על השוטר, את הלפיד, אתה לשרוף אותו, לא רצה? אני לא יודע, מה אומרים אלה שאומרים שהוא צורר ובוגד, הם חושבים שהוא כמו היטלר, אז הם חושבים שצריך לעשות לו מה שעשו להיטלר. אני לא נכנס עכשיו לכל אחד מה הוא חושב, אני לא בוחן כליות ולב, יש למעלה הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב. אני יודע דבר אחד, שכשמדברים בצורה כזאת, ולאורך זמן, ועוד אנשים, שוב, בעלי מעמד, אנשים שיש להם השפעה ציבורית, אז מה צריך שזה אחד מופרע, כמה זה צריך להרחיק לכת? זה שאחד מופרע בטוח שיש פה היטלר בשלטון, ובהיטלר צריך לטפל כמו בהיטלר, מה, יש פה צורר, יש פה דיקטט.
אז אני, תרשה לי להתבקר אתך זה טיפה, כי אני חושב שקודם כל, אני חושב שלהפגין ולמחות ולבקר, גם במילים מאוד חריפות את ראש הממשלה, זה חלק מהדמוקרטיה, צריך לעצור בבוגד, וכמובן בהיטלר, אבל כשאמרת שאין אכיפה, אני יכול לתת לך עכשיו עד הבוקר, מקרים דומים לנועה גולדנברג שזרקה לכאורה אין על זה אף עדות, אפילו לא צילום, חתיכת בוץ קטנה לכיוון הכללי של השר לביטחון לאומי והובלה בהזיקים ובנחושתיים, והם עוד רצו להשאיר אותה במעצר עד סוף אני לא יודע מה, ואת השלוש נשים האלה ששמו בבית כנסת קרוזים, שלח את עמי ובאו אליהם בשבת, ומעצרים בשבת ובבתים, ורק אתמול אב שקול מהשבעה באוקטובר שבנו החייל נפל בשבעה באוקטובר, והיה בדרך להפגנה, לא עשה כלום, עצרו אותו שוטרים, לא הייתה לו תעודת זהות, ועצרו אותו. אז אם אתה יכול לא לבלבל לי את המוח במרכאות, וכמטאפורה על זה שאין אכיפה, אני מאוד מאוד אודה לך.
בן, אז מה אתה אומר על ראשי ממשלה לשעבר, ורמטכ"לים לשעבר, וראשי מערכות ביטחון לשעבר, שמשתמשים במילים בוגד, וכלאחר יד?
המילה בוגד, אני עונה לך. המילה בוגד
מוקצה... אבל לא, אבל מה עשו להם?
לא, קודם כל, למרבה הצער היא לא מילה אסורה בחוק. אני הייתי אוסר אותה בחוק, אם אתם שואלתי. אבל למרבה הצער היא לא אסורה בחוק. ואני גם לא חושב שהם, אתה יודע, חוזרים על זה. אני חושב שהיה איזו החלקה אחת או שתיים של בוגד מפיו של ראש ממשלה או של רמטכ"ל לשעבר. לא יותר מזה.
אז בואו, אני מציע לכולנו, בואו נעבור ונגסה כגוגל קצר על מה אומרים.
תעשה, תעשה.
מחדש, אהוד ברק ואהוד אולמרט ודן חלוץ ובוגי יעלון, אנשים אלו מדברים ככה.
לא שום דבר שנתניהו לא אמר על נפתלי בנט ועל יאיר לפיד, וגם אתה. שום דבר לא יותר מזה.
ממש לא. אז תמצא דבר.
אתם אפילו לא הכרתם בזה שהוא ראש ממשלה, בוא.
מה זה קשור? אף אחד לא דיבר עליו.
הרי תתקדם איתו.
בוא. נכנסה בת 70 ומשהו, נכנסה לשנה וחצי בכלב, וזה בסדר, באמת לא שוכים.
ואתה זוכר איך נתניהו גינה את זה?
מעניין לעניין באותו עניין.
אז אני יכול להזכיר לך, כי אני עשיתי גוגל.
כמה אנשים נכנסו פה
אפילו, מר קלנר היקר, אתה איש ליכוד, אתה איש ליכוד. אתם אפילו לא הרחקתם מהמפלגה את איציק זרקה שאמר שהיטלר היה צריך לסיים את העבודה. אפילו לא הרחקתם מהמפלגה את אילן החניה הזאת, תבדוק אותי. ולא את רמי בן יהודה שקורא למפגינים בנים של נוכריות שהגיעו לפה אחרי המלחמה. אז אל תטיף מוסר, תעשה טובה. אבל תן
להשוות ביניהם, אבל בוא נתקדם, אריאל, חבר הכנסת קלנר, בוא נתקדם קצת. מהנגזרת של מה שאתה אומר, מתבקש לפטר את היועצת המשפטית לממשלה?
היועצת המשפטית לממשלה הייתה צריכה ללכת כבר מזמן.
אבל השאלה אם אתם רוצים לפטר אותה. היא לא רוצה ללכת, הבנתי.
אני לא צריכה לפטר אותה כבר מזמן, כן. אני לצערי נמצאת בתפקיד שלה, והייתה צריכה ללכת כבר מזמן. היא לא עושה את עבודתה נאמנה. תראה, הדבר היחיד שאפשר להגיד לזכותה, מבחינתי לפחות, זה שיותר לא צריך להסביר למה התפקיד הזה צריך שינוי מהותי, למה צריך לעשות פיצול של התפקיד הזה, למה יש פה ריכוז כוח מטורף אצל אדם אחד. לא צריך להסביר, אחרי גלי בהרב מיארה שדרדרה את האמון במוסד הזה, כל אחד בישראל מבין, אגב גם מי שתומך בה הוא פשוט נהנה ממה שהיא עושה, אבל כל אחד מבין שחוק היא לא מייצגת, משפט היא לא מייצגת, היא מייצגת עמדה פוליטית, ומשתמשת בכלים משפטיים בשביל לקדם את העמדה הפוליטית שלה, זה הכל. אז לפחות בזה היא חוסכת לי עבודה, לי ולאנשים כמוני שהיו צריכים בעבר להשתדל ולהסביר למה תפקיד היועץ המשפטי לממשלה במדינת ישראל הוא תפקיד מטורף, ואין שום אח ורע לדבר הזה בעולם המערבי.
אני מציע שתבטלו גם את התפקיד הזה, וכמו שאתם רוצים לבטל את העצמות של העליון, ואז נוכל סוף סוף להגיע לביאת המשיח.
אתה בין הסכמת לזה שצריך לפצל בין תפקיד התובע הכללי ובין היועץ המשפטי לממשלה, דיברנו על זה שנים.
יותר מזה. אני גם מסכם, אני גם חושב שצריך פסקת התגברות שפויה ומוזנת, הרבה דברים אני חושב, רק לא בדיוק לא מה שיריב לוין רצה ורוצה לעשות פה, ראינו כבר לאן זה הוביל אותנו.
דווקא יריב לוין לא
בעד פסקת התגברות. אבל אנחנו נשאר חלוקים בנושא הזה, חבר'ה אין ברירה, אנחנו לא יכולים להסכים על הכל. חבר הכנסת קלנר, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם, להתראות.
לא תאמינו, עוד פרסומת אחת.
מיצובישי מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם נהנים מהנחות והטבות על מגוון דגמים. לפרטים התקשרו כוכבית 5839, כפוף לתקנון באתר החברה.
חבר הכנסת גלעד קריב, מפלגת העבודה, שעבר יושב ראש ועדת חוקה, שלום.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב לכם.
טוב, בוא נתחיל משהו, איפה שהפסקנו. לפי הצווחות, יש מצב שיפטרו את היועצת.
כן, זה בהחלט איום רציני וממשי. הממשלה הזו מסוגלת לצערי לכל דבר. רואים את המתקפה המתואמת, הם חיכו להזדמנות. כדרך אגב, אם המאומה הנוכחית תשכח, אז הם יחכו להזדמנות הבאה. הם יעשו הכל בשביל להסיר כל מגבלה מעל הכוח השלטוני שלהם.
חבר הכנסת קריב, אתה ודאי תסכים שהיא לעומתית לממשלה. אתה אומר בצדק, כי הממשלה לא בסדר, אבל איך אפשר לפשר בין מצב כזה שהיועצת המשפטית לממשלה, יד ימינה של הממשלה, היא לעומתית ברוב ההחלטות שלה?
אז בואו נתחיל עם ההגדרה שנתת. היועצת המשפטית של הממשלה היא לא יד ימינה של הממשלה. היועצת המשפטית לממשלה עומדת בראש מערכת אכיפת החוק. זו ההגדרה של היועצת המשפטית לממשלה, כך נפסק אין ספור פעמים בפסיקת בגץ, נכון שאין לנו חוק.
וגם הפרשנית המוסמכת של החוק נכון, מול הממשלה.
עכשיו אני רוצה להציע לך, פרופסור אלדד, שתיגש ותראה מבחינה כמותית כמה מהלכים של הממשלה היועצת מאשרת, ואז תגלה שהיועצת בסופו של דבר מאשרת 95, אני סתם נוקב במספר, אבל להערכתי אלה הפרופורציות.
לא 95.
לא לאחרונה, וזה לא נכנס למסך מחשב אחד.
לא. אני מציע, אתה יודע, אתה מכיר את עבודת הממשלה. הרי בסופו של דבר, על כל הצעת חוק שעוברת בוועדת השרים לענייני חקיקה, יש את העמדה של הייעוץ המשפטי. ועל כל מהלך יש עמדה של הייעוץ המשפטי. ואז אתה מגלה שהיועצת המשפטית לממשלה, וכדרך אגב, שרים הגונים גם אומרים את זה בלחש במסדרונות האחוריים של המליאה.
בואו נתקדם רגע, חבר כנסת קריב, אנחנו קצת משעמים את המספר הזה, אני מסכים איתך שהיא מאשרת הרבה, לא 95%, אגב, בנושא של המלחמה היא מאשרת כמעט הכל, מה זה מאשרת? היא אומרת שכמעט הכל חוות דעתה זה חוקי וזה חשוב, זה יותר חשוב מכל הדברים האחרים, אבל רגע אני רוצה להתקדם איתך.
בניגוד למסע, רק אני אומר, בניגוד למסע ההסתה, היועצת המשפטית לא מאשרת את אותם דברים שהם באמת לא חוקיים.
לדעתה, עכשיו בוא נתקדם למשהו יותר מהותי, כי אני כבר שומע רמזים, אגב, גם של חבר כנסת קלנר, שלא שאלתי אותו, והמרואיין הקודם שלנו, שאם יפטרו את היועצת, וראש הממשלה יצא לנבצרות, הנה אני אקרא לכם אפילו את הציוץ, ממליץ לא לנסות אותנו, כותב קלנר, ואחרים אומרים את זה בצורת המפורשת, אז אנחנו לא נציית.
טוב, תראה, אני אומר עוד פעם, אנחנו מתעסקים, דיברתם גם על בתחילת התוכנית, על הפרשה שנחשפה, אנחנו מדברים על ממשלה שבאמת איבדה כל סנטימנט של כבוד לשלטון החוק. הרי השפה שאתה כרגע ציית, אל תנסו
למה,
אותנו.
הממשלה תומכת בהדלפת המסמך? לא הבנתי.
זאת, הממשלה עושה דבר הרבה יותר חמור. גורמים בלשכת ראש הממשלה, בלשכה הרקובה הזאת, לכאורה כמובן, אבל זה החשד. ביצעו מהלכים שפגעו ישירות בביטחון המדינה, על מנת לנהל קמפיין השפעה, על דעת הקהל הישראלית, ואחרי שהם לא קיבלו אישור של הצנזורה לפרסום הידיעות בתקשורת הישראלית, הם פנו לתקשורת זרה.
אבל זה אומר שהיועצת המשפטית לטעמך צריכה להכריז על נבצרות של ראש הממשלה?
אני רק אומר עוד נקודה אחת. לשכת ראש הממשלה עושה הכל כדי שההתמקדות תהיה בעניין ההדלפה מצהל. הסיפור הגדול בפרשה הזו, הוא ההתנהלות של הלשכה הזו, שהיא לשכה רקובה ולא מתפקדת באף אחד מן הנושאים הקריטיים לאזרחי ישראל, למעט ההישרדות של נתניהו, והחומרה היתרה של הפרשה היא לא בהדלפה, היא במה עשו עם המסמך, ואיך ניסו לעקוף את הצנזורה, ואיך בעצם פעם נוספת
עסקנו, עסקנו בזה ברעיונות הקודמים, אבל תגיד, לטעמך היועצת המשפטית לממשלה צריכה לפטר את ראש הממשלה?
לדעתי, ראש הממשלה נתניהו לא ראוי להמשיך ולכהן בתפקידו, ולא רק בגלל חילוקי הדעות הפוליטיים. הוא זה שטען שהוא מסוגל להתמודד עם כתבי האישום הפליליים נגדו, ולנהל את המדינה ולנהל את משפטו. ועכשיו מתפרר, על פי בקשתו לתחיית העדות, שהאיש לא מסוגל גם לנהל את ענייניו הפליליים.
ולכן היועצת המשפטית לממשלה צריכה להכריז על נבצרות שלו?
לא שמעת את זה ממנו.
לכן אני שואל.
אז אני בא ואומר עוד פעם, אני חושב שאנחנו מתקרבים, בגלל ההתנהגות של ראש הממשלה וסביבתו, בגלל שהוא לא טורח להרגיע את המתקפה הבלתי נגמרת של שותפיו, נגד שלטון החוק, אני חושב שאנחנו מתקרבים בהחלט לרגע שבו סוגיית הנבצרות צריכה לעלות על השולחן. אני לא אומר שאנחנו עדיין שם, אבל אני לא צריך את הפלפול המשפטי הזה. נתניהו לא יכול להמשיך ולנהל את ממשלת ישראל, כאשר מה שעומד לנגד עיניו בעיקר זה ההישרדות הפוליטית וההישרדות הפלילית שלו. וזה מה שקורה.
גלעד קריב,
וזה עבודה, מה שקורה.
עבודה, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
שלמה ארנוי, לשעבר ראש היחידה להבטחת אישים בשירות הביטחון הכללי, שלום.
ערב טוב.
תרים מעכשיו, המעצר של שלושת החשודים בירי אותם או זיקוקים או פצצות תאורה, או השד יודע מה זה היה, לעבר בית משפחת נתניהו בקיסריה, הוא ערך, לא, המשטרה והשבק מבקשים להאריך ב-12 יום, מניעת המפגש עם עורך דינם תסתיים הערב, אם אתה ראש היחידה להבטחת 90, ואומרים לך, אל תשאל, ירו שתי פצצות תאורה לכיוון הבית בקיסריה, מה אתה עושה?
תראה, אני לא עוסק בחקירות, אבל מה שאני עושה זה עושה מה שעשיתי קודם. אני נערך נגד האיומים האלה, אמנם זה איום שלא נתקלתי בו בעבר, אני מכיר אותו מבצעתי חתונר, אבל כעיקרון אני נערך כמו שנערכתי מקודם. במקרה הזה, ראש הממשלה לא היה בביתו, ככה שלא הייתה הערכות בנגד האיומים האלה, כמו שבדרך כלל נערכים כשראש הממשלה נמצא שם. אין לנו לעשות מיוחד פה.
ראש השבק עצמו אמר היום שזה מעשה חמור מאוד. השאלה היא אם מישהו מגדיר את זה ניסיון להצית את בית ראש הממשלה, צריך מה לעשות? להגביר את השמירה על בית ראש הממשלה? מה הצעדים המתחייבים אם בכלל? או שלא צריך לעשות כלום?
מבחינה מבצעית טקטית צריך להיערך על מנת להתמודד עם האיומים האלה. זה מה שצריך לזה. עושים את זה, רק אני אומר שבסיטואציה הנוכחית הוא לא היה בביתו, כך שלא היו רוחים לזה. אבל
תגיד,
ברור אז... שתשמע, זה איום. אני מניח שמי שעשה את זה לא התכוון להרוג או לפגוע, אלא רק לעשות פרובוקציה. אבל בכל מקרה הוא יכול לגרום להסתה, כמו שזה קרה, זה קצת. ובכל מקרה, לא, זה לכיוון מוסד ממלכתי, בית ראש הממשלה, סמל שלטוני. אתה לא יכול לנהוג בעצם. זה דבר חמור.
תשמע, תגיד... מה בכלל, הרי אני חושב על זה להיות בימים אלה, וזו שאלה רגישה, ראש היחידה להבטחת 90, כשיש כזה קרע פה בעם, כשרבים מאוד 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 מאזרחי ישראל חושבים, ומשוכנעים שנתניהו זה באמת התגלמות כל הרע שבעולם, שמוביל את המדינה לחורבן, מזכיר לנו קצת את הימים שערב רצח רבין, זה כאילו, אני מניח, עכשיו גם אתה לא יודע, אבל בוא נקבע שהשיחה הזו מתנהלת בהערכות בלבד, שמעולם לא נשמע ראש הממשלה בצורה כבדה יותר ממה שהוא צריך לשמר בימים אלה, ואגב, אני חושב שזה נכון.
כן, הוא היום, תשמע, רמת היום באמת, באמת מאוד מאוד גבוהה, כי אני חושב שהשינה כלפי ראש הממשלה היא באמת משמעותית מאוד. מצד שני, ההבדל בין שינה לבין מי שיקח את היוזמה לידיו לעשות פיגוע, הוא עוד הדרך רחוקה מאוד בסיפור הזה. כך שרמת היום, דבר נוסף, תשמע, אני גם רוצה להגיד משהו הפוך. ההתנהלות של ראש הממשלה הנוכחי היא הרבה פחות חשופה לאיומים היום מאשר בימים כתיקונם או בתקופת רבין אפילו. כי בסך הכל לא עושים אירועים פומביים, אין התנהלות, לא יודעים איפה הוא יושב וכו' וכו'. כך שהעסק שמותאם למצב המלחמה ולאיומי המלחמה שאנחנו נמצאים בהם, הוא קצת פחות בעייתי, מה שנקרא, הייתי אומר. מצד שני, כמובן, רמת היום היא ענקית, היא ענקית. אני לא חושב שאני תתרום רצח רבין גם, גם אחריו, שהגענו לכזה סיטואציה של שנאה כזאת מול ראש ממשלה, וגם העובדה שפגיעה בו תשנה את כל הסיפור. זה הסיפור פה.
זה בדיוק כמו אירוע רבין. מה שאמר רגל אמיר, בפרס לא הייתי יורה, כי המפתח לעצור את התהליך זה ירד זרבין.
אבל אני חושב שפה זה הרבה יותר משמעותי. כי פה בפירוש, אם זה ראש הממשלה נתניהו לא קיים, כאילו עסק שונה לגמרי. אתה מבין? זה...
קיצור, אף אחד מאיתנו לא מתנדב להחליף את ראש היחידה להבטחת 90 לשבק ברגע
אבל
זה.
אבל תגיד, לפני שבועיים עצרו בהפגנה בירושלים מישהו עם פצצות תאורה, פצצות עשן, והשופט שחרר אותו. ההחלטה הזאת הייתה סבירה בעיניך?
לא מכיר את הסיפור, אני לא יודע אם זה סביר או לא, אבל השאלה גם מה הוא רצה לעשות את זה, כי בסוף זה פירוטכניקה.
הוא רצה לא, פצצות תאורה יכולות להציט, אתה יודע.
יכולות להציט, זה נכון. הן לא יכולות להרוג, את ראש הממשלה.
תשמע, אל תתחיל, הסברת לי את זה כבר, עזוב.
אני קיבלתי בקביעות קשות מאוד מפצצות תאורה. לא יודע אם זה יכול להיות.
תראו חבר'ה, אין ספק, בואו נסכים על דבר אחד, השלושה האלה שנעצרו וטוב שנעצרו, והלוואי שמוצא איתם מדין, לא התכוונו להרוג את נתניהו, זה כמו שאמרתם, זה או פרובוקציה, או פירוטכניקה של אוהדים, שרוצים זיקוקים ועניינים, מטומטמת להחריד ונפשעת, וצריך להפסיק את זה, וצריך עכשיו לסמן, עכשיו שזה צריך להיפסק. שלמה, תודה.
תודה.
בערב, עם בן כספית ואריאל דד, ובשש, ספורט. ב-103 FM.
שלום לאריק שמיר.
ערב טוב.
שלום.
אביה של שני, זיכרונה לברכה, 6 שנים אחרי אסון נחל צפית, שני הייתה אחת מהעשרה, 9 בנות ובן שנספו באותו שיטפון מחריד, ואתם היום בעצם אומרים שנחטפתם סתירת לחי מצלצלת מהחלטת השופט, שהרשיע את יובל כהן ואביב ברדיצ'ב, המנהל והמדריך הראשי של אותה מכינת בני ציון, בגרימת מוות ברשלנות, אבל לא בהמתה בקלות דעת. יש הבדל עצום בעונשים משתי העבירות האלה, אמנם.
אכן, אכן כן, 6.5 שנים אחרי אסון, ועם רגע להבין את ההבדלים בחומרה, זה הבדל בין 3 שנים, מקסימום מאסר לבין 12 שנים מקסימום מאסר. אכן סתירת לחי, בוקס בבטן, יצאנו חבולים מבית המשפט. ההבדל בעצם בין חומרת האשמה זה למודעות בזמן, במקרה הזה בכניסה לנחל, למודעות לאפשרות לגרימת מוות. זה מה שבית המשפט אמר, ש יש ספק בהוכחה שהם היו מודעים לזה שהם יכלו לגרום למוות בה. והדבר הוא כל כך אבסורדי, זה כמו להגיד לנהג שנסע ב-200 קמ"ש שעובר ברמזור אדום או נוסע בשכרות, הטענה שלו תהיה שהוא לא היה מודע לזה שהוא עובר ברמזור אדום שהוא יכול לגרום למוות. ובית המשפט יקבל את זה. זה בדיוק אותו דבר, כי המכינות, הוצאת הטיולים זה בסיס בהתנהלות של המכינות, זה דבר בסיסי מאוד, וכל בר דעת יודע שביום כמו האסון שהיה, עם כל ההתראות של המזג אוויר ועם השיטפון שהם ראו במו עיניהם ורגליהם בערב שלפני האסון, ומקרים של מוות שקרו וכל ההתראות שהיו, על אחת כמה וכמה הם היו חייבים בתוקף תפקידם להיות מודעים שהם נכנסים לנחל כשהם יודעים שיורד גשם באגן הניקוז של הנחל. זה בית המשפט קבע באופן חד משמעי על סמך הראיות, והם נכנסים לתוך הנחל עם כל ההתראות, כל השיטפונות באזור שלהם, לנחל שהם לא היו מורים להיכנס. המסלול המקורי היה לנחל צאלים ולא לנחל צפית. הם לא הלכו לנחל צאלים כי נחל צאלים נחסם, ההתראות היו לכל האזור. אז מצופה ממכינה שעושה טיולים להכיר את הנושא של מזג אוויר, להכיר שיורד גשם באגן הניקוז, אז המשמעות היא שיכול להיות שיטפון, ולהכיר כשיש שיטפון זה יכול לגרום למוות, וזה בית המשפט אמר שלא הוכח.
אריק שמיר, עוד לפני שאנחנו יודעים מה יהיה גזר הדין של השופט, אתם תבקשו מהפרקליטות להרער?
אנחנו בהחלט חושבים, חלקלים מצעדנו, אנחנו קבענו להיפגש בפגישת זום יחד עם הפרקליטות ולהבין מה האפשרויות שעומדות בפנינו ומה זה בהחלט עומד על הפרק, ואנחנו רוצים להבין את כל המשמעויות. קשה לנו שבעתיים, כי כל ההורים, כולם, התריעו לפני הטיול, ימים לפני הטיול ובטיול עצמו, על חומרת המזג אוויר ועל התראות, וכולם פנו בין אם ישירות ובין דרך הילדים אל המכינה, והתשובה שכולם קיבלו זה שהמכינה מודעת לחומרת המזג אוויר והמכינה לא הולכת לקחת סיכונים מיותרים. זה המסר שכולם מקבלים, ואתה אתה יודע, אתה מצפה בתור ממערכת כמו בתיכון וכמו בצופים שאנחנו מכירים שולחים את הילדים, יש התנהלות, והם מודעים להתנהלות, והם לא מבטיחים בפה מלא שהם לא מתכוונים לקחת תיקונים, ובסוף הם נכנסים לנחל שאף אחד לא יודע שהם נכנסים לנחל, ולנחל שלא תוכנן בכלל מראש, לנחל שהם לא הכירו אותו, ולא ידעו מה, מה המשמעות של כניסה של לנחל הזה ביום הזה.
אז אריק, אז תגיד לי לסיכום, אם דעתכם תשתנה, אם יתברר שהשופט יגזור את עונשם במצטבר ולא בצורה חופפת, כך שזה לא יהיה המקסימום 3 שנים, אלא מספר הרבה יותר גבוה של 18.
אז אם אנחנו מחפשים איזושהי נקודת אור ביום השחור הזה, אז נקודת האור שהשופט קבע שהעונש יופרד ל10 עבירות של גרימת מוות ברשלנות בנפרד, ולמעשה המקסימום שאפשר לגזור עליהם זה 3 שנים כפול 10, זה 30 שנה. זה אולי נקודת האור היחידה שאנחנו רואים, ובהחלט יכול להיות שאם זה יגיע לעונש חמור כמו שאנחנו מצפים שהוא יגיע, אז זה בהחלט יכול להיות משהו שישנה.
אריק שמיר, תודה רבה לך על השיחה.
תודה רבה.
תודה לכם.
פרסומות. אבי אשכנזי, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב.
אז חיסלנו את ראש מערך ההסברה של חיזבאללה, כאילו מה שנשאר להם זה להסביר, ואת זה הם גם לא יכולים כבר.
מה זה, סתימת פיות, לא?
אנחנו כמובן מפגינים פה זכיחות ויוהרה מטופשות לגמרי, אבל דבר.
טוב, אז קודם כל, ישראל בעצם עובדת שוב במסגרת הפעילות השיטתית בסוגיות האלה, לנסות ולפגוע כמה שיותר ביכולות של חיזבאללה, המנהיגותיות, השלטוניות, תקראו זה איך שאתם רוצים, ההסברתיות. אז הוא היה דמות מאוד מרכזית, הוא הרבה זמן היה בכוונת. צהל עכשיו מגביר את הלחץ בעניין הזה, חיל האוויר יש לו הרבה מאוד מטוסים כרגע באוויר, יש פעילות גם של המוסד, גם של השבק וגם של אמן כמובן, מעל הכל, לאתר את אותם פעילים בכירים, אותם ראשי ארגון חיזבאללה, שכולם אגב מבחינת ישראל הם ברי מוות. וכרגע זה אחד הפעולות, והפעולה הזאת נעשתה היום. בישראל אני לא לקחו אחריות מלאה, אבל לפי מה שאנחנו מבינים מהתקשורת הלבנונית, מטוס קרב ירה טיל מדויק לעבר אותו מבנה שבו נמצא עפיף וחיסל אותו. עכשיו המשמעות של הדבר הזה מבחינת לבנון זה קודם כל פגיעה מורלית לחיזבאללה, ושתיים, יש להם באמת פגיעה עכשיו ביכולת ההסברה. הוא היה איש יחר על כל ה מערך הזה של עבוד המסרים של, חיזבאללה לכל תושבי לבנון, בדגש על אנשי חיזבאללה.
עכשיו, עם מי יריב אביחי אדרי?
מה זה, סליחה?
עם מי יריב עכשיו אביחי אדרי, דובר צהל בערבית? הלו הוא היה מתקוטט איתו כל יום.
זהו, שלא בדיוק, כי דובר צהל בערבית הפך מאוד פופולרי בלבנון, הוא נחשב למאוד מאוד
פופולרי יותר אפילו אצלנו בארץ נהדרת פה. כן, אבל אתה מדבר על הסרטונים, הוא מעלה סרטונים של לבנונים ולבנוניות, כולל איזה ידוענית לבנונית שאומרת, חבר'ה, תנו לנו הפסקת 9 שעות, אנחנו הלבנוניות עוד צריכות ללכת לקוסמטיקאית, להיות מסודרות, רק לנשים 2 שעות. אבל האמת היא שהוא מצליח מאוד בעבודה שלו.
הוא מצליח מאוד, נגיע לו שפו בעניין הזה.
טוב, תגיד, חוץ מזה, בשאר החזיתות?
בשאר החזיתות,
ג'באליה?
בג'באליה נמשכים שם הקרבות, יש שם פעילות של צהל, פעילות מאוד אינטנסיבית. אתמול, לצערנו הרב, שמענו על עוד חייל שנהרג בתקרית ירי, שצלפים ירו לעבר כוח של צהל שהיה במבנה, וראינו את התוצאה של חייל הרוג. אנחנו רואים המשך פעילות, סריקות של בתים, ושל אתרים כאלה ואחרים בתוך ג'באליה ובאזורים שמסביב. המטרה היא לתאר את מחנה הפליטים, את מרכז הקסבה של ג'באליה. זה באחריות של אוגדה 162, חטיבת כפיר וחטיבת גבעתי, יחד עם חטיבה 401 של השריון.
מדברים על 1,200 מחבלים הרוגים שם.
1,200 מחבלים, מעל 1,000 מחבלים הרוגים. אנחנו מדברים על סדר גודל של עוד כ-1,000 מחבלים שבועיים שנפלו לידי צהל. ובהחלט, תראה, מה שעשו שם, הפעולה שנעשתה שם, הפעולה התחלתית, הייתה לקטר את המחנה הזה ולא לאפשר להם בעצם לנדוד לכיוון צפון העיר עזה. וברגע שיצרת את הנתק בין חטיבת עזה לחטיבת ג'באליה, קלעת אותם בפנים וגרמת להם לשתי אפשרות, או להילחם ולמות, או להרים ידיים ולהיכנע בפני צהל. אז חצי עשו את זה ככה, וחצי עשו את זה אחרת, והתוצאות הם סדר גודל של 1,000 לפה ואלף לשם ויש שם עוד כמה מאות שכרגע...
בואו לא נשכח שגם אנחנו משלמים מחירי דמים שם כמעט מדי יום. דבר אחרון, שוב כתבם שיסתובב לו באזור רחובות נס ציונה ויורת, הפעם ממזרח, נכון?
הוא הגיע ממזרח כנראה שעשה את האיגוף, כמו שאנחנו מכירים, שהוא עושה את האיגוף מהים ונכנס דרך הים לכיוון השטח מרחב השפלה, אזור השפלה. יורת ממש באזור פתוח, ממש ליד כביש 4 מול יבנה, ללא נפגעים, ללא נזק ממשי, אבל הוא זוהה ויורת, ובסוף צריכים להבין שכשמהצד השני רוצים לראות כתבמים, ובימים האחרונים אנחנו מדברים על סדרי גודל של מעל 20 כתבמים שירו בסך הכל לישראל, מכל הזירות, גם מהזירה ממזרח, מתימן ומעיראק, וגם כמובן מלבנות.
טוב, סתם לנו הזמן. העיקר שיורת. תודה רבה לך, אבי אשכנזי.
תודה רבה.
עורכים ומפיקים אסף נבו ושני רומנו, חי על השידור בני שאולסקי, עורכי הדיגיטל, גיא רביב, אחיה כהן, ואיתי ניקסון, אחרינו ספורט עם קופון והיללי. בני, תתחשבן איתם, זה הם. נתראה פה מחר, להתראות.
תודה רבה, להתראות.